אוקיי, ערב טוב ושלום לכולם לפרק החמישי של הפודקאסט שלי היום, השביעי לפברואר 2023. אני, כמו שאמרתי, אני הולך לדבר היום על שלושה נושאים. הנושא הראשון זה הקטע של ערוץ 11, או כאן, או הטלוויזיה הציבורית, או איך שלא קוראים לזה, שבסופו של דבר לא הולך כנראה להיסגר, או להימחר, או לעבור הפרטה, או מה שלא יהיה. הנושא השני יהיה הקטע של החיבור לחשמל. האם חשמל זו זכות בסיס? וזה אפרופו התקפת טרור שקטה בירושלים, ומשפחה אחת שחולה התברר שכנראה ניתקו אותה מהחשמל כי היא לא שילמה חובות, והתחיל על זה כמובן סיפור של מה זה, של חשמל זה זכות בסיס, ואיזה חוצפה זה לנתק מהחשמל, נדבר גם על זה. והנושא השלישי יהיה האיומים של אנשים שמאיימים לעזוב את הארץ עם הרפורמה המשפטית תיכנס לתוקף. אני חושב שבחור בשם תום לבנה הוא הראשון, אני חושב שאמר את זה, אבל נדמה לי שיש עוד אנשים שמדברים על זה, אז נדבר גם על זה. אז הנושא הראשון, שזה הטלוויזיה הציבורית, החוץ 11, כאן, שמדבר שכנראה לא סוגרים אותו או מוכרים אותו, למרות שזה היה כביכול השאיפה של הליכוד, של שר התקשורת מטעם הליכוד. וכאמור, הדבר הזה כנראה נגנז. והשאלה היא למה? אני חושב שהתשובה היא כנראה, לפחות בעיניי נראה די ברורה, והסיבה אחת זה כמובן הפחד מהנקמה של התקשורת, של העיתונאים, של המפיקים, של אנשי הטלוויזיה, של כל התעשייה הזו. ולמה התעשייה הזאת תתנקם במי שירצה לפגוע או לסגור את החוץ 11 או את טלוויזיה ציבורית? אז בשביל זה צריך לזכור מה זה בכלל הטלוויזיה הציבורית. טלוויזיה הציבורית זה, אני אשתמש במילים לא יפות, אבל אני חושב שזה מה שזה. זה פשוט מנגנון לגנוב את כספם של אזרחי ישראל. זה הכל. זה מנגנון שמאפשר, שנותן מבנה, שנותן לגיטימציה, שנותן דרך פרקטית, לחבורה של, בוא נקרא להם אנשי תקשורת, מפיקים, יוצרי תוכן, לדחוף את הידיים שלהם לכיס שלנו. הממשלה או המדינה גובה מאיתנו מיסים, כמובן בניגוד לרצוננו, ועם המיסים האלה היא עושה מה שהמדינה, מה שהפוליטיקאים והפקידים חושבים שנכון לעשות, ובין הדברים שעושים זה לוקחים את הכספים האלה ומעבירים אותם למפיקים, ליוצרי תוכן. כלומר, זה דרך יפה, אלגנטית, עם הצדקה מוסרית והצדקות אחרות, להעביר את הכסף שלנו לאנשי התקשורת. ומכאן ברור למה שאנשי התקשורת יהיו מאוד 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 לא מאושרים אם המנגנון הזה ייעלם, כי יהיה להם יותר קשה לעשות כסף. לנו אמנם כביכול יישאר יותר כסף, תכף אני אגיד למה זה כביכול, אבל להם זה רע, וברור שהם יתנקמו קשות בכל מי שיעשה דבר כזה, ואני חושב שזה אחת הסיבות או סיבה מרכזית, למה בסופו של דבר הרעיון לסגור את הטלוויזיה הציבורית נגנז. ואני חושב שיש כאן בעיה נוספת מעבר לזה, מכיוון שעל פי מה שאני מבין, ואולי לא קראתי נכון או לא הבנתי נכון, ואולי זה סתם היו מחשבות חצי אפויות, אבל הליכוד לאו דווקא התכוון באמת לסגור או למכור את ערוץ 11, אלא הם פשוט רצו להעביר איכשהו את הכספים לערוצים אחרים, או לסגור את ערוץ 11 ולהעביר לערוץ 14, או לעשות איזשהו פוילשטיק אחר, שאיכשהו יעביר את הכסף שלנו משלמי המיסים, מהאנשי יצרי התוכן שהליכוד לא אוהב, לאנשי התוכן שהליכוד כן אוהב. כלומר, ברגע שעושים דבר כזה, ובהנחה שזו באמת הייתה הכוונה של הליכוד, אז באמת אי אפשר לשיר שירים על איך שרוצים לחסוך את כספם של האזרחים, ולהתייחס בכבוד לכספי המיסים שלנו, ולחסוך כסף, פאפאפא. כי אם פשוט מעבירים את הכסף למישהו אחר, אז ברור שזה עניין של, לא עניין של לחסוך לנו כסף, יכול להיות עניין ששווק שלעצמו, אולי להכניס יותר איזון לאמצעי התקשורת בארץ או משהו כזה, אבל לפחות יהיה אפשר מבחינת הליכוד להגיד שזה נועד לחסוך לנו כסף. והבעיה העיקרית עם כל הסיפור הזה, שהליכוד היה יכול תיאורטית, הליכוד, הימין, לא משנה איך קוראים לזה, היה יכול תיאורטית להבהיר שהם הולכים להפריט את כאן, אם לא יצליחו להפריט אותו, כלומר אם אף אחד לא ירצה לקנות אותו אז לסגור אותו, ועושים את זה מכיוון שטלוויזיה או רדיו או תוכן באופן כללי, זה לא מוצר ציבורי, השוק הפרטי מייצר את זה בצורה מצוינת, וכאן ככל שהוא עושה תוכניות טובות, זה רק יקל על המחירה שלו ועל ההפרטה שלו, ואז בעצם לא יצטרכו לסגור אותו, ובכל מקרה, למי שאומר שהטלוויזיה הציבורית נועדה לשדר תוכן איכותי לעם הפשוט, שאחרת הוא פשוט לא מספיק מתוחכם לצרוך את התרבות העילית שאנשי הרוח חושבים שזה מה שאנחנו צריכים לצרוך, אז לכל זה אני רק יכול להגיד שזה כמובן לא עניינם של הפוליטיקאים, הבחירים, יוצרי התוכן, אנשי התקשורת, פאפאפא, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה ויראה מה שהוא רוצה, אפילו אם המשהו הזה זה זבל. והבעיה כאן שהליכוד לא יכול בכלל לדעתי להציג את הקייס הזה. הוא לא יכול להגיד, חבר'ה, אנחנו עכשיו סוגרים, מפריטים את כאן, לא בגלל שאנחנו מתנקמים ביוצרי התוכן השמאלנים, אלא בגלל שאנחנו רוצים לנהוג בכבוד בכספי המיסים של אזרחי ישראל שעובדים קשה בשביל להרוויח את הכסף הזה. אנחנו חושבים שזה מוצר לא, שאנחנו לא צריכים לייצר אותו, השוק הפרטי יכול לייצר אותו, בוא נסגור את הטלוויזיה הציבורית, וככה הציבור יצטרך לשלם פחות מס. נניח. והסיבה שהליכוד לא יכול להגיד דבר כזה, זה בגלל שזה כל כך לא נשמע אמין כשזה מגיע מהליכוד. הרי הליכוד לא עושה שום דבר אחר שמגן על כספי המיסים שלנו. הליכוד לא עושה שום דבר אחר שמתנהג בכבוד לזכויות שלנו, או מעלה את רמת החיים שלנו. הליכוד לא חוסך כסף בשום מקום אחר. הליכוד הוא אחד מה גופים העיקריים שתומך בחקלאות הממסדית, שדופקת את כל מדינת ישראל בזה שהיא מייצרת לנו מוצרים לא איכותיים ויקרים, בגלל שיטת המכסות בשוק החלב והלול, בגלל ההגבלות על היבוא וכו'. כלומר, הליכוד, אני חושב שלא יכול בצורה אמינה לטעון שהוא עושה כאן משהו בגלל שהוא דואג לנו, לכסף שלנו האזרחים, מכיוון שהוא לא עושה את זה בשום מקום אחר. הקיצר, אני חושב שבשביל שערוץ 11 ייסגר או ימחר, נצטרך לחכות למישהו קצת יותר רציני מהליכוד. ועכשיו, יבוא מי שיגיד מה זה בכלל חשוב. הרי הקטע של התקציב של הטלוויזיה הציבורית הוא קטן. אני זוכר, לא בדקתי, משהו כמו 800 מיליון שקל. זה כסף קטן יחסית לשוד הכללי של כספי המיסים. אז מה זה חשוב? והתשובה שלי שזה נכון שזה לא כסף חשוב, שזה סכום יחסית קטן, אבל זה כן יוצר סוג של הלך רוח בכלכלה, במדינה, בחברה, שבה עושים דברים, אולי אפילו קטנים, שבאים מתוך הרצון להגן על כספי המיסים, הרצון לנהוג בכבוד בכספם של האזרחים, הרצון לא לבזבז כסף, הרצון להוריד מיסים בסופו של דבר, הלך הרוח הזה יש לו משמעות. כי אולי אחרי הטלוויזיה הציבורית יבואו עוד דברים טובים, כמו חינוך, בריאות וכו' וכו'. לכן יש לזה משמעות, אבל לפחות בכל מה שקשור לטלוויזיה הציבורית, הליכוד יחזב שנית, שלישית, רביעית, חמישית, כמו תמיד הליכוד מאכזב. הנושא השני שרציתי לדבר עליו זה הקטע של החיבור לחשמל. רק להזכיר לכם, למי ששכח, היה פיגוע טרור גדול בירושלים, משפחה שחלה שם, ילד, אני מקווה שאני זוכר את הסיפור נכון, ואז התברר שגם ניתקו אותם מהחשמל, מכיוון שלא שילמו את החוב או מה שלא יהיה, וכמובן שקמה צעקה על זה, שחשמל זה זכות בסיס, זכות יסוד, ולכן אסור לנתק אף אחד מחשמל. ולמרות שזה מאוד מאוד לא פופולרי לומר את זה, אני אגיד את זה בכל זאת, כי אחרת מה הטעם בפודקאסט הזה, אבל חשמל זה לא זכות יסוד. כמו גם שמים, זה לא זכות יסוד. ואני מניח שיש אנשים ששומעים את זה ומזדעזעים, אז אני אנסה להסביר. מה זה בכלל זכויות? ובפילוסופיה הליברלית הקלאסית, או ליברטריאנית, אם אתם רוצים לקרוא לזה ככה, זכויות אמיתיות הן רק זכויות שליליות. מה זה זכויות שליליות? זה הזכות שלו, כן? הזכות שלנו שלא יארגו אותנו, שלא יגנבו מאיתנו, שלא יקו אותנו, שלא יחרימו לנו את הרכוש, שלא יאנסו אותנו, שלא וכו', כן? שלא יפגעו בזכות שלנו, על הגוף שלנו ועל הרכוש שלנו. יש לנו זכות של בעלות, זכות קניין על הגוף שלנו ועל הרכוש שלנו, ולכן הזכות שלנו, הזכויות האמיתיות שלנו, זה פשוט שלא יפגעו בזה. אבל אין לנו זכויות חיוביות, אין לנו זכות למים, אין לנו זכות לחשמל. עכשיו, למה אין לנו זכות לחשמל? אין לנו זכות לחשמל כי לייצר חשמל עולה כסף ומאמץ ואנשים וכוח אדם וחדשנות וטכנולוגיה, וצריך לבנות את זה, וצריך לייצר את החשמל, וצריך להביל אותו, וצריך למדוד אותו וכו'. או במילים אחרות, מישהו צריך להוציא כסף ולעבוד בשביל לספק לנו חשמל. אז אם אנחנו אומרים שיש לנו זכות יסוד על חשמל, ואסור לאף אחד לא לספק לנו חשמל, זה אומר בעצם שיש לנו זכות על עבדים. יש לנו זכות על עבדים שתפקידם לייצר לנו חשמל, וזה זכות בסיס שלנו שהם ייצרו לנו את החשמל, ואני לא שואל אותם בכלל, הם חייבים לייצר לי את החשמל, כי זה זכות בסיס. ואני אומר את זה אפילו על משהו יותר, שנראה, שמרגיש אני חושב יותר, אפילו יותר זכות בסיס מחשמל, וזה מים. האם יש לנו זכות על מים? האם זכותנו לקבל מים נקיים הביתה? והתשובה היא, אני חושב, עוד פעם, שלא. מכיוון שגם לייצר מים, תכף אני אסביר מה זה לייצר מים, לייצר מים ולהוביל אותם ולמדוד אותם וכו', ואולי גם לנקות אותם, זה דבר שעולה כסף, עולה כוח אדם, יש כאן טכנולוגיה וכו'. כלומר, מישהו צריך לעשות את זה, וזה עולה כסף ועבודה. אז עוד פעם, בדיוק כמו עם החשמל. הרי זה לא שאנחנו בני אדם מגיעים לטבע, ואז יש לידינו מונח אגם של מים נקיים, ואלוהים גם הביא לנו כבל של חשמל. הדברים האלה לא קיימים בטבע, מישהו צריך לייצר אותם. אפשר למשל לטעון שאולי על אוויר כן יש לנו זכות, כי אף אחד לא צריך לייצר את זה, אף אחד לא צריך להביא לנו את האוויר. האוויר הוא כאן, אז אף אחד לא יכול לקחת לנו את האוויר, כי זה מהטבע, זה מאלוהים, אם אתם רוצים להגיד את זה. אבל מים נקיים זה לא, אנחנו לא מגיעים לעולם הזה, נולדים ליד אגם עם מים נקיים. אין דבר כזה. חוץ מאשר, אני יודע, במקומות כמו נורווגיה או מקומות עם מקורות מים מתוקים בלתי נדלים. אבל באופן עקרוני אין את זה בעולם. מישהו צריך לייצר את זה. עכשיו, תגידו, אוקיי, למה אתה כזה מרושע? הרי בכל זאת, משפחה שאכלה את הילד שלה, ועכשיו אתה מתעסק עם שטויות כאלה כמו, האם חשמל זה באמת זכות יסוד או לא? ונכון, אני, במובן הזה אני כמובן קצת קטנוני, אני פשוט חושב שזו הזדמנות טובה להסביר למה חשמל זו לא זכות יסוד. למה אין לנו זכות על חשמל, אין לנו זכות על מים, אין לנו זכות על עבדים וכו'. יש לנו זכות על הקניין שלנו ועל הגוף שלנו וזהו. אבל אם תחשבו לרגע, אם מדינת ישראל הייתה מדינה שבאמת פועלת על פי ה... בוא נגיד את זה, האידיאולוגיה הקפיטליסטית, או האידיאולוגיה הליברטריאנית, או הליברלית קלאסית, ובאמת המדינה כאן כמעט לא הייתה מתערבת במה שאנחנו עושים, והרגולציה הייתה מועטה מאוד מאוד, עד כמעט שהיא לא הייתה קיימת, ולא היו הגבלות על יבוא וכו', וכל הדברים האלה. באמת הייתה כאן מדינה חופשית, מדינת חירות, מדינה קפיטליסטית. אז א', רוב האנשים, הרוב הענק היה הרבה יותר עשיר ממשהו היום, היו מספר העניים האמיתי, היה קטן בצורה מגוחכת. תמיד יש עניים, גם במדינה הקפיטליסטית האידיאלית, תמיד יהיו עניים, כי זה העולם שלנו. זה עולם עם מכאוב ואסונות וצרות. בעולם הבא אולי לא יהיו עניים, בעולם הזה יש עניים. אבל במדינה שאני מדבר עליה, מדינת חירות, מדינה קפיטליסטית, האוכלוסייה באופן כללי היא כל כך עשירה, ומספר העניים באמת שצריכים עזרה הוא כל כך קטן, שפילנטרופיה פרטית תוכל לעשות את לתפוס את התפקיד של רווחה ציבורית בצורה הרבה יותר יעילה ונדיבה מאשר הרווחה הציבורית עושה היום. ותיאורטית כך היה גם צריך לפתור את הבעיה של אותה משפחה שחולה בירושלים. אני חושב שאם היו רוצים לאסוף להם כסף של למטר שמות החשמל מכאן ועד המאה ה-22, היו עושים את זה בערך תוך 20 דקות באינטרנט. ואני חושב שזה היה הרבה יותר מוסרי, הרבה יותר חינוכי, הרבה יותר נכון מאשר מה שעשו, זה שלהכריז על חשמל כזכות בסיס, כזכות יסוד, ועכשיו אולי עובדי חברת החשמל לא מודעים לזה, אבל הם עכשיו העבדים שלנו, והם מחייבים לייצר לנו חשמל. אני רק אומר עוד דבר אולי, לפני שאני עובר לנושא הבא, אם באמת לפוליטיקאים כל כך אכפת מגורלם של העניים, ספציפית אולי אפילו המשפחה האומללה הזו ששכלה ילד בפיגוע טרור, ובכלל עניים באופן כללי, עניים אמיתיים, לא עוני יחסי, לא ניכנס לזה עכשיו, לא חושב, עניים אמיתיים, אם למדינה, לפוליטיקאים, הליכוד ירום הודו, ובאופן כללי היה באמת אכפת, אז לא היו מתעסקים בשטויות האלה של חשמל כזכות בסיס, ולנסות לעצב את המציאות כמו פלסטלינה בשביל שתתאים לדעות שלהם. מה שהם היו עושים, למשל, הם היו פותחים את השוק האמזון ליבוא. הם היו למשל מבטלים את שיטת המכסות בשוק הביצים והחלב והחמאה וכל הדברים האלה. היו פשוט עושים ליברליזציה מוחלטת של שוק המזון, המחירים היו נופלים אולי ב-20 או 30 אחוז ואולי יותר, האיכות של הכל הייתה קופצת, זה היה עוזר למשפחות עניות בארץ הרבה יותר מכל תעלול מגוחך אחר מבית היוצר של הליכוד או של הפוליטיקאים בארץ באופן כללי. אז כל פוליטיקאי שאומר לכם שהוא דואג לעניים ושהוא גם תומך בהגבלת היבוא של מזון לארץ, הוא או משקר ביודעין או שפשוט אין לו מושג על מה הוא מדבר. וקרוב לוודאי שזה הרבה פעמים יותר השני מהראשון. וזה, הקטע של החשמל וזכויות בסיס וכו', מעביר אותי לנקודה השלישית שרציתי לדבר עליה, וזה האיום לעזוב את הארץ. עוד פעם, זה בחור בשם תום לבנה, לא מכיר אותו, לא יודע מי זה, אבל ראיתי את השם שלו בתקשורת, ופה ושם מדברים עוד אנשים על הרצון או האיום לעזוב את הארץ, אם הרפורמה המשפטית תעבור, כי בני אותם אנשים, הרפורמה המשפטית זה אסון, זה סוף הדמוקרטיה וכו'. אני עצמי בעד הרפורמה המשפטית, אני חושב שהמדינה בסופו של דבר, בסך הכל, תהיה במצב יותר טוב אם הרפורמה הזאת תעבור, כך שאני לא שותף בכלל לדאגות של אלה שמאיימים לעזוב, אבל, זכותם להגיע למסקנה שהרפורמה המשפטית זה אסון, זכותם להגיע למסקנה שזה יפגע באופי הדמוקרטי של מדינת ישראל, זכותם להגיע למסקנה שהם לא רוצים לחיות במדינה כזו, ואולי בגלל שהם עשירים, או אפילו אלה שהם לא עשירים, אבל בין עובדי הייטק, המקצוע שלהם מאוד נדרש בחול, הם יכולים בעצם לעבור לרוב מדינות המערב ולקבל עבודה טובה, ואולי טובה יותר במה שיש להם בארץ, זכותם. עכשיו, כשאני אומר זכותם, אני לא סתם יורה את המילה הזו במין כזאת צורה סתמית, כן? יש כאן כוונה, הרי הקטע של מעבר או הגירה ממדינה למדינה, זה האמצעי שהמין האנושי השתמש בו משחר המין האנושי, בשביל לשפר את רמת החיים, את איכות החיים, לבנות עתיד טוב יותר לילדים וכו'. כן, אנשים מאגרים כל הזמן. האסון כמובן של מדינת ישראל זה שאנחנו לא מקבלים שום הגירה ממדינות מצליחות, וכמעט כל ההגירה שמגיעה לכאן, אני קצת מגזים, כן, אבל רוב ההגירה שמגיעה לכאן מגיעה ממדינות שמדינות הרבה פחות מצליחות במדינת ישראל, וזה מראה בדיוק איפה אנחנו עומדים, אבל אני אייחד לזה אולי פרק נפרד. הנקודה שאני רוצה לומר זה שקטע של האיום לעזוב את הארץ באופן כללי, זה אחד האמצעים הטובים ביותר לוודא שהחיים בארץ יהיו ברמה סבירה. כי אם אין אפשרות לעזוב את הארץ, אם בגלל שהמדינה איכשהו הצליחה לאסור על עזיבה, אם בגלל שאין לאן לעזוב, אולי המדינות האחרות בכל העולם לא מאפשרות יותר כניסה של מאגרים, או בגלל שכל העולם שטוף באנטישמיות זוועתית, ואי אפשר לברוח מכאן, או כל דבר אחר, אני מבטיח שהחיים במדינה יהפכו להיות הרבה הרבה יותר גרועים. מכיוון שאם אנחנו לא יכולים להגר, אז כולנו קורבנות של הפוליטיקאים והפקידים והמדינה באופן כללי. המדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה איתנו, ואין לנו מה לעשות, כולנו השבויים שלה. ואז אני מבטיח לכם שהמצב בארץ יהיה הרבה יותר גרוע. אז לפני שמקללים אנשים כמו תום לבנה ואחרים שמאיימים לעזוב בגלל הרפורמה המשפטית, אז תזכרו שלכל אחד יש איזושהי סיבה שבגללה הוא היה רוצה לעזוב. שמבחינתו זה היה איזשהו קזוס בלי, או הגיעו מים עד נפש או משהו בסגנון, ואי אפשר לסבול יותר את החיים כאן וצריך לעבור. וזה משהו שכדאי מאוד שימשיך להיות לנו, וזה גם צריך להיות משהו לגיטימי בעיניי. זה לגיטימי לעבור, להגר, לשנות משהו בחיים בשביל כל אדם ואדם, בשביל לשפר את חייו. כך למשל המשפט המאוד מאוד ידוע ושנאמר על ידי רבין זכרונו לברכה לפני הרבה מאוד שנים, שקרא ליורדים לארצות הברית בעיקר נפולת של נמושות, כמובן שצריך לומר שזו הייתה אמירה מטומטמת מעין כמוה. האנשים עוזבים בשביל לשפר את חייהם, וזה אשמתם של רבין, של בגין, של ביבי, של כל הפוליטיקאים הבכירים בארץ, מאז ומעולם, שיוצרים כאן כזו רמת חיים וכזו איכות חיים כל כך לא אטרקטיבית, שאנשים כן רוצים לעזוב, ושאנחנו לא מצליחים להביא הגירה ממדינות אחרות. כלומר, רבין היה צריך להגיד על עצמו, אוי ואבוי, אני כל כך מתבייש שבתור פוליטיקאי בכיר, אני לא יכול לבנות במדינת ישראל מציאות מספיק טובה למנוע מאנשים לעזוב. זה מה שצריך לעזוב, לומר. במקום זה הוא אמר נפולת נמושות. ועד היום זה ככה. הקטע של הזכות לעזוב, היכולת לעזוב, זה שסתום ביטחון מאוד חשוב לכולנו, שבלעדיו המדינה תהיה הרבה יותר גרועה ממה שהיא. ואם אתם תוהים למה, הרי ברוב התחומים בכלכלה הישראלית המדינה מעורבת עד צוואר. דרך רגולציה, דרך בירוקרטיה נוראית, דרך הגבלות על יבוא, הגבלות על ייצוא, אלף דרכים שונות, המדינה מעורבת ברוב התחומים בכלכלה בארץ, לכן הכלכלה היא ברובה בארץ כל כך לא מתקדמת. אבל בטכנולוגיה, בהייטק, המדינה לא מתערבת כמעט בכלל. א', כמובן אין שום הגבלות של יבוא וייצוא, אבל ב', למשל, המדינה לא מחייבת חברות הייטק לזכור אך ורק מהנדסים שקיבלו דיפלומה מהאוניברסיטאות שהמדינה מאשרת. כל אחד יכול ללכת לעבוד בחברת הייטק, למיטב הבנתי, אם אתה בחור בן 18 ואתה גאון, אז חברת הייטק יכולה לזכור אותך ואתה יכול לעבוד שם ואתה יכול להתקדם עד השמיים, אפילו אם נניח אפילו לא סיימת בית ספר תיכון. זה למשל דוגמה איך המדינה לא הייתה לרגולציה על הטכנולוגיה, על הייטק. עכשיו, למה זה? למה המדינה באמת כל כך נזהרת לא להרוס את הטכנולוגיה, את הייטק, כמו שהיא הרסה תחומים אחרים בכלכלה? זה בגלל שהמדינה יודעת שעובדי הייטק והייטק באופן כללי, היזמים והכסף יכולים לעזוב ככה. זה שסתום ביטחון נהדר. האיום הזה של ההייטקיסטים וכל התעשייה הזו באופן כללי, שיכולה לעזוב תיאורטית מתי שהיא רוצה, ותיאורטית די מהר, זה דבר שהפוליטיקאים לא יכולים לברוח ממנו. ותזכרו, הפוליטיקאים, הבכירים בכל אופן, הם אולי מרושעים, אבל הם לא מטומטמים, כולם מבינים את זה. כולם יודעים שאסור להתעסק יותר מדי עם ההייטק, כי הם יכולים לעזוב. וזה במידה מסוימת דבר שנכון לגבי כל אזרח ואזרח במדינת ישראל. לא כולם יכולים לעזוב, אולי גם הרוב לא יכולים לעזוב, צריך בשביל זה כסף, צריך גם את היכולת החוקית לעזוב, דרכון זר או משהו בסגנון, צריך שיהיה לאותו אדם שרוצה לעזוב אפשרויות תעסוקה מספיק טובות במדינה שהוא רוצה להגר אליה. כלומר, זה לא פשוט, שום דבר כאן לא פשוט, אבל הקטע של האיום לעזוב, או המימוש של האיום לעזוב, זה שסתום ביטחון מאוד חשוב, שכולנו צריכים לשמור עליו, ותזכרו, ברגע שזה ילך לאיבוד, ברגע שמאיזושהי סיבה אנחנו לא נוכל לעזוב יותר את מדינת ישראל, אז החיים שלנו כאן יהפכו להרבה יותר גרועים ממה שהם. וההערה האחרונה שאולי אני רוצה להעיר על הנושא הזה, זה שתחשבו על ארצות הברית. אחד הדברים הנהדרים בארצות הברית, במידה פחותה גם בשוויץ, אבל בעיקר בארצות הברית, שיש שם 50 מדינות. והמדינות האלה חלקן מאוד שונות אחת מהשנייה. מבחינת סגנון חיים, מבחינת המשטר הרגולטורי, מבחינת המיסים, מבחינות אחרות, טקסס, פלורידה, אלה מדינות מאוד מאוד שונות מניו יורק ומקליפורניה, ולכן יש בשנים האחרונות, גם בגלל הקורונה, הגירה מסיבית של ניו יורקרים ואנשים מקליפורניה למדינות כמו טקסס ופלורידה. וזה אחד היתרונות הגדולים של ארצות הברית, שבתוך ארצות הברית הגדולה יש 50 מדינות שמציעות דברים שונים לאנשים שונים, אנשים יכולים לעבור ממדינה למדינה כפי שהם אכן עושים, ובמידה מסוימת הם יכולים באמת להימלט מהמדינה שהם חיים בה כרגע והם לא אוהבים אותה, ניו יורק וקליפורניה בעיקר בימים אלה. בישראל זה לא קיים, בישראל אין לנו לאן לברוח, אין לנו לאן להגר, חוץ מאשר אל מחוץ לישראל. אם הגירה מישראל הייתה קלה כמו הגירה מניו יורק לטקסס, אני חושב שהיינו עכשיו מינוס איזה 2 או 3 מיליון אזרחים במדינת ישראל, זה כמובן אמירה קשה וקיצונית שמן הסתם אין שום דרך להוכיח אותה, אבל אני חושב, שזו האמת. ואני חושב שזהו זה. ונתראה שבוע הבא, או אפילו לפני זה, אם יהיה משהו מדהים לדבר עליו בינתיים. אז תודה רבה לכל מי שהצטרף, ולילה טוב.